בנות, היום אנחנו הולכות לשמוח, כי בסוף השבוע הזה אנחנו במי שמי 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 שנכנס אדר א', ואף פעם לא הבנו את המי שהדין הזה, והשנה אפשר להבין אותו מי שמי שמי שזה חייב להיות פסיעות כל כך כל כך זהירות וזהירות, כי העולם כל כך עצמא. ואנחנו נשאל היום את השאלה הפילוסופית הגדולה, הענקית, שאלת הקיום שלי. מי את, שמחה? ומה עושים איתך? אנחנו עכשיו צריכים חודשיים ללמוד על שמחה, איזה דיכאון! אין עול יותר גדול מהחובה לשמוח. ואמרנו בשבוע שעבר שחסידים אומרים ששנה שיש בה שני אדרים, זו בדרך כלל שנה כל כך עצובה, שצריך 60 ימי אדר כדי לבטל את הצער. קוראים לזה ביטול בשישים, שזה מהלכות כשרות. כשנופלת טיפת חלב לתוך סיר בשר, צריך שבבשר יהיה פי 60 כדי שנבטל את הצער. איך שמחים? איך עושים את זה? מי את שמחה בכלל? אנחנו נתחיל כנשים תרבותיות ב... לא, לא אור אמיתי, כי אני לא רוצה חת חיות. אנחנו נתחיל בשיר של המשורר יהודה עמיחי, במסגרת הביחד ננצח ואהבתנו לשמאל. בואו נקרא את השיר שלו. אני חושב על הדיוק שבו בני אדם מתארים את כאבם בחדרי רופא. אפילו אלה שלא למדו קרוא וכתוב מדייקים. זה כאב מושך, זה כאב קורע, זה כמו מנסר, זה שורף, זה כאב חד, וזה כהה, זה פה, בדיוק פה, כן, כן. האושר מטשטש הכל. שמעתי אומרים אחר לילות אהבה ואחר חגיגות, היה נפלא. הרגשתי בשמיים, אפילו איש החלל שריחף בחלל קשור לחללית קרה, נפלא, נהדר, אין לי מילים. טשטוש האושר, דיוק הכאב. אני רוצה, כותב המשורר, לתאר בדיוק של כאב חד גם את האושר העמום ואת השמחה. למדתי לדבר אצל הכאבים. זה שיר מקסים. יהודה עמיחי אומר, למדתי מהכאבים איך מפרטים. איך מפרטים תחושה, איך כואב לי, אבל הלב שלי מקובץ, אבל למה הוא עשה לי את זה, ואיך אני אתגבר על זה עכשיו? האם את יודעת לדבר שמחה? אנחנו אילמות בשפת השמחה. אנחנו כל כך דלות הבאה כשהמדובר בשמחה. ועכשיו, בגלל שהמנהלת נורית לא נמצאת, אז אנחנו הולכים להתפרע ולעשות פעילות. ואני רוצה בנות שיגשו לכאן, ופשוט יבחרו מתוך מה שמונח כאן על השולחן, משהו שבעיניהן מגלם שמחה. אבל את תצטרכי לדבר, מאמי. לא להגיד, זה מוש. זה מהמם. וואי, עשה לי טוב. את צריכה לדבר. כמו שאת אומרת כואב, שאני אשאל אותך איך כואב לך, ואת תפרטי לי, לא יודעת, ובלילה זה מגרד, וביום זה נרגע, ואז ב-12 זה מתחיל. אני רוצה שנלמד לכאוב שמחה. יאללה, מי בא, או שאני אבחר בכוח. קדימה, אזיל הנה, בואי, תבחרי. וואו.
מוזיקה.
זו התמונה שהיא בחרה. למה זה כמו שמחה?
זה משהו שנכנס ללב.
מהמם.
מעלה דמיונות, מעלה חלומות, נותן להתרכז.
מי זה? מי?
הצליל.
הצליל.
המוזיקה.
המוזיקה. מוזיקה משמחת. יפה. יפה, אפילו הצלחת להתבטא לא רע בכלל. בואי הנה, גליה, גילה, גלית, גוליאת, בואי. לא הייתי עולה.
אני
הייתה
לי מורה בסמינר.
וואי. היא מורה לנביאים ראשונים.
קרה לי גוליאט.
גוליאט? באמת?
לפני קורא
שיתה. שם ירחם.
המורה קוראת גוליאט באמנה.
היום זה שם נפוץ.
טוב, אני מדריכת קלות.
וואו. טבעות נישואין.
אז בית יהודי נבנה, ושמחה מאוד מאוד גדולה, זה לבנות מחורבות ירושלים. זה אושר צרוף. וכל ילד שמחתנים זה גם שמחה ענקית.
איזה מהממת, חתונה. אני מאמינה שהרבה היו חותמות על הכרטיס הזה. לא שמעו אותה. היא אמרה שבית יהודי שקם, והיא מדריכת קלות. היא אומרת שאין שמחה כמו השמחה. את השמעת קול לא יפה? בואי. בואי לפה. את צריכה לדבר שמחה עכשיו כמו שמסבירים כאב לרופא. קדימה.
רגע, מי שראה אותי בבית,
שלי. וואו.
רגע, מה את
צריכה? את צריכה לבחור משהו, לא מקשיבה, למילה, למילה. צריכה לבחור משהו שבעינייך הוא שמחה. יא! או! דה!
מה שאני אדבר יקטין את התמונה.
לא, את חייבת. את חייבת.
בגדים עושים שמחה.
וואו.
להיות עושה שמחה.
וואו.
לצאת מהבית עושה שמחה.
וואו. וואו. ובעלך. לצייר את בעלך עושה שמחה. וואו. היא בחרה את הקולב, את הבגדים, גשמית אחת. והיא אומרת, זה משמח אותי. זאת המילה אדר. אנחנו אותה הגברת, אבל בשינוי אדרת. ואיך זה עושה מצב רוח. הכרטיס שאני ארים כשהיא עולה זה הכרטיס הזה שאתם תיקחו אחר כך הבית המגנט, מפני שכשהאיש שלה נפצע בעזה אנוש והתאושש בחסדי שמיים ועכשיו הוא בשיקום, נכון? אז היא עשתה לכולנו מגנט של תפילה לשלום חיילי צהל. אנחנו ניקח אותו בסוף השיעור ונתפלל אותו, וזה פשוט קלף עידוד ושמחה. אני רוצה שתבחרי בכל זאת.
אז
ובאמת
כשבעלי ניצל ברוך השם, אז הרופא אמר עכשיו יש לכם שני ימי הולדת בשנה, ושזה באמת חיים חדשים. אז חיים חדשים זה גם תינוק חדש שמצטרף למשפחה, זה גם לפעמים לקבל את הבעל בגיל 45 שוב במתנה, וזה גם, אני חושבת, הבחירה שלנו כל יום, חיים חדשים, לקום בבוקר בשמחה. ובאמת בהקשר הזה, אז התלבטנו מה לכתוב ככה בתחתית המגנט, מתחת לתפילה לשלום חיילי צה"ל, ותכננו לכתוב בהתחלה לרפואת בצלאל בן בתיה. ובאותו זמן שככה ניסחנו, אז בעלי באמת השתחרר מטיפול נמרץ, ברוך השם, והתקדם. ואז הבן שלי אומר, אמא, אבל מגנט היום קרר זה משהו שנשאר, אז בואי נכתוב את זה עם הפנים קדימה.
וואה.
אז מה שבחרנו לכתוב זה, תודה שאתם צועדים איתנו בדרך אל החלמתו של בצלאל. בציפייה לגאולה שלמה, בשמחה ובאהבה, משפחת בזק.
וואה! יא, 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 יא. אתם רואות? זה דיבור, לא להגיד בגדים ולהתיישב. איזה, אין דברים כאלה. רחלי עוד מסגין, קומי. קומי.
חפשתי מזה בצלאל,
הפרשתי. היא פה, אשתו. את לא מבינה, זה פשוט ניסים, ניסים. את באה מאיכילוב עכשיו, כמובן. איזה, כפיים, כפיים. איזה אישה.
מקווים שהוא יעבור
לשיקום
בירושלים, אני אחזור לעבור לשיעורים בירושלים.
וואו, אמן.
טוב, אז לי זה אחי.
או, ספרי קודש.
אז אני, תורה משמחת אותי. השור של הרבנית משמח אותי. אני קוראת כל הזמן רק ספרי תורה. בחיים שלי לא קראתי שום ספר משום סוג, ואני שם משכילה, אני עם שלושה תארים, וחוץ מלימודים אני קוראת את הרב יונתן זקס כל יום, רעיונות מהשני חשיבה.
הארי פוטר.
לא, אף פעם לא קראתי. אז תורה משמחת אותי, אני ישנה עם ספר תורה ליד המיטה שלי, מתחת לכריל, בפינת האוכל, על הפסנתר. במשרד שלי יש ערימת ספרי תורה, וכשאני מחפשת לשמח עצמי, אני כותבת חידושי תורה.
וואי, איזה, איזה דיבור זה! את עשית כזאת בושה, וכולם רואים אותך עכשיו, באוסטרליה רואים אותך. בחבורה שלנו. כן, 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 מה, אני פוזלת? קומי.
רחלת שלמה.
רחלה, היא תעלה ועוד איך. מה משמח אותך?
שום דבר פה לא משמח.
את רוצה להעתיק? את רוצה להעתיק מהם?
לא.
לא משמח אותה דבר. וואו.
ישמח אותי אם אני אצליח לראות בלי משקפיים. זה מאוד כואב לי, זה הדבר שהכי כואב לי.
באמת?
זה כמו קביים.
היי, כמה סבל יש בעולם הזה, גם! חולה כבר! שבי, מפונקת.
בהמשך לאוטו.
זה חוצפה! קדימה, רחל, אזיל הנה, בואי. בואי לפה. רגע, איפה את הבאות? אני אשים לה אותם עוד פעם. איפה את? בואי! היא ביום שלו, כולנו בדיכאון, נוראי, באמת. איזה יפה, את מהממת. מה פה בשבילך מגלם שמחה?
וואי וואי, האמת? אני הקיצ'ית?
כן.
אני לא אבחר את הבת, כי זה כרגע בכלל לא משמח.
אוי,
אז יש פה שולחן מאוד יפה.
וואו.
מעוצב, פרחים.
וואו.
משפחה זה דבר משמח.
וואי.
נראה לי שבלי משפחה אי אפשר. והערך הכי גדול בדבר הזה זה אחדות במשפחה, אחדות בין אחים ואחדות בין כולנו. ורק כשנתאחד סביב שולחן שבת וביחד, אנחנו נהיה בשמחה, כי לבד זה לא נעים.
מטומטמת. קדימוש, מי בא? מישהי מהסוף. אני איתך, אני איתך לגמרי. בואי. בואי נשמה, בואי. כן, את, קדימה. אל תתביישי, הם בושות איומות כולם פה, בואי.
כולם דיכאוניות.
זה נורא קשה. לדבר על השמחה זה קשה. קדימה, בואי נשמה, בואי. מה פתאום?
שמחה.
וואו.
בחרתי כוס קפה.
יאה.
אני מאוד אוהבת קפה, ובעיקר את ה... בעיקר לשתות קפה בנחת, עם האיש שלי, כשהוא מוצד.
איפה הוא עכשיו?
עכשיו הוא בבית, הוא תכף חוזר צפונה.
הוא עכשיו במילואים.
במילואים. כן, במילואים בבית. זה נכון.
תודה, תודה. וואי, אז...
לא, אבל כן, קפה זה כזה ממש זמן, כן, לעצמי, אני אוהבת את זה ממש.
כוס קפה עם עצמך ועם האיש שלך.
כן.
גם אני מכורה, איך אנחנו לא יודעות לצום? איזה סיוט.
וואו, אבל יש לי פטנט. דקסמול פלוס, זה עם קפאים.
זה עוזר?
כן.
זאת אומרת.
כן, את לוקחת דקסמול פלוס.
לומדת מהתלמידות שלי כל הזמן.
ותעני תסתר.
וואו.
תתארגני מראש.
אני אעשה את זה. תודה, תודה רבה. אחרונה פתאום, איזה יופי, אחרונה חביבה שלנו. בואי, מאמי שלי, בואי. ואנחנו נלך לאט לאט בפסיעות השמחה. זה לא יהיה קל, אני כבר אומרת. קדימה, מאמי שלי, בואי תבחרי. משהו שבעינייך מגלם את השמחה.
אני חושבת שזה יש פה כזה קלף של תפירה.
וואו.
אז אני לוקחת את זה למקום של יצירה, פשוט ליצור, כאילו וואו. כל דבר בחיים. ליצור תחביבים, ליצור דברים חדשים במשפחה, לפתח את עצמי, אז כל דבר זה כזה יצירה. נובע כאילו לעסק שלי, למי שאני, לזוגיות, כזה. היצירה פשוט משמחת כזה.
יש לי שאלה פילוסופית גדולה. האם כדי להוציא יצירה יותר נכון להיות במצב של עצב או במצב של שמחה?
יכול להיות הרבה פעמים שממצב נמוך או מתסכול של משהו שקורה לנו, אז אנחנו יכולים להוציא את הביטוי שלנו במקום הרבה יותר טוב, אבל זה מה שבעצם ירפא גם את הדבר הזה.
יפה. זו שאלה נורא נורא גדולה, כי כשעצובים מוציאים מה שירים יפים.
אבל באיזשהו מקום שאתה שמח, אתה הרבה יותר יצירתי, כי אתה פורח. יפה. כאילו, בפני שלך פורח.
חזל חושבים כמוך. כפרה עלייך, וואי. ואנחנו לא נדבר על זו שיש לה שתי ידיים שמאליות, והיצירה שלה מוגבלת. היום אנחנו נלמד. למה הדבר הקל ביותר בעולם הוא להצחיק אנשים אבלים? איך זה יכול להיות שבאהולי אבלים שלא נדע יותר בכלל? נמאס כבר. הדבר הכי קל, וכששואלים אותי, אמא, איך הצלחת להצחיק אותה? ובכן, בקלות. איך יכול להיות שכשאנשים בשיא הצער הם יכולים לצחוק כל כך מהר? יש ספר מאוד עתיק, קוראים לו ספר יצירה. את הספר הזה כתב אברהם אבינו, ולכל חודש הוא נותן מידה, זאת אומרת משהו שמאפיין אותו. וככה זה הולך. חז"ל בספר יצירה מחלקים את כוחות הנפש ל-12 חלקים, דיבור, ראייה, שמיעה, מקביל ל-י"ב חודשי השנה. הכוח של הדר הוא הכוח לצחוק. הצחוק, הביטוי של הצחוק, שייך לחודש אדר. וראה זה פלא, כותב רב מוישה שפירא, ההוגה והפילוסוף. אפשר לקחת אנשים אבלים, שבורים ומסכנים, ולהעמיד בפניהם משהו מצחיק, והם יצחקו בשעה שבאמת אין להם שום סיבה לשמוח. מה זה? צריך לנסות ולהבין מי את שמחה. האם לגיטימי עכשיו לשמוח? שמעתי, סיפרו לי על יחידה בצהל נבחרת שעשתה באמת המון 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 בעזה. הם יצאו מעזה השבוע והם קיבלו פקודה. אתם לא נכנסים הביתה כשם שאתם. 3 ימים אתם הולכים לאיזשהו סמינר. אתם מדברים, אתם מוציאים מה שעל הלב, ורק אז אתם עושים את הדבר הזה שקוראים לו מי שנכנס. אתה לא תיכנס הביתה כשם שאתה עכשיו, מפני שאין הלימה, אין התאמה בין העולם ההוא שחווית לבין העולם שאתה נכנס אליו הביתה, כשאין הלימה, כשאתה בא אבל אתה לא באמת בא הלום, קוראים לזה הלם קרב. וכדי להיכנס למקום ממקום אחר לגמרי, אתה צריך תקופת מעבר. כך מגדירים חז"ל שנה מעוברת. זאת שנה שהחורף בה ארוך מכל שנה אחרת, ובגלל זה העצב בה כבד מכל שנה אחרת. הכניסה, המי שנכנס לאדר ומרבין בשמחה, הוא יהיה כבד יותר. אנחנו צריכים את החודש המעובר, את חודש המעבר. שימו לב, בחז"ל, בשום מקום בגמרא, תצטרכו להאמין לי, לא כתוב על שום חודש שהוא נכנס. כתוב, הגיע אדר ולא ירדו גשמים, בא ניסן ולא פרחו. מה זה נכנס? זה רק בשני חודשים. כשם שמי שנכנס אב, ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. המעברים האלה מצער לשמחה, או מחופשת הקיץ לימי תשעה באב, שתמיד נתקע כמו עצם בגרון, כשאת רוצה ללכת לצימר, אלה המעברים הכי קשים בעולם. נתנו לחודש מעבר, חודש מעובר, חודש להתחיל ללמוד לצחוק, ואנחנו הולכות ממש לעשות את זה, הפקולטה למדעי הצחוק, אנחנו הולכות להבין איך זוכים לרגש היהודי הזה, החשוב הזה, הגואל הזה, הגומל הזה. ויהיו המון כאלה שירצו להישאר. הייתי בהלוויה של קרוב המשפחה, הגיבור שלי, יצהר הופמן, שנפל בקרב, מפקד בשלדג. ההלוויה שלו הייתה ביום חמישי. איזה משפחה, אימא לב ואבא לב. אז הם עמדו שם כל הסופדים, אלה שהיו מתחתיו, אלה שמפקדים יחד איתו, והם אמרו, היית אח שלנו, ואחד אמר, היית אבא שלי, איך אני אלך עכשיו בלעדיך? ופתאום נפל לי הסימון, ימימה, זאת משפחה. יש להם שם אבא, יש להם שם אח, המפקד, זה כמו הבנים שלו. זאת משפחה אלטרנטיבית. איך חוזרים למשפחה אחר כך? והמון פעמים, את רוצה להישאר. את רוצה להישאר באיש שהיה לך, ועכשיו הוא לא. את רוצה להישאר במקום שהתרגלת אליו, וקשה לך לעבור לפאזה אחרת, להגיד אני עכשיו נכנסת בדלת למציאות חדשה. זה הדכדוך אחרי לידה. אם את רוצה להסביר אותו בגסות, את היית באיזשהו מצב של עיבור והמתנה, ההתגשמות הזאת עושה לך פתאום הלם קרב, את לא יודעת אם את שם או כאן. להיכנס, זה כל כך קשה, ממש כמו להיכנס להיריון. כל המעברים בין העצבות לבין השמחה, את עומדת בדלת ואומרת, אני לא נכנסת למצב אחר. האיש הזה מתואר בפרשת השבוע, בפרשת משפטים, כשאומרים לו, היית עבד 7 שנים, יאללה, הדלת נפתחת. תיכנס הביתה, תחזור להיות בן חורין. והוא אומר, אהבתי, אהבתי את אדוני, לא אוכל לצאת לחופשי. לוקחים אותו אל הדלת, אל המזוזה, רוצעים את אוזנו כי הוא עבד נרצע. מה זה אהבתי? זה לא המקום הטבעי, עזה, הרצועה, זה לא הבית. רוצעים את אוזנך, כי יש שם משהו כל כך יקר, שם, בשדה הקרב הזה, ואתה צריך לעשות את המעבר הביתה. אוזן זו ששמעה בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, ואתה רוצה להישאר עבד? ובכן אישה, אף פעם לא תעשה את זה. אין בתורה שפחה נרצעת. רק גבר יכול להתאהב במצב שהיה לו ולהגיד, אהבתי, אני בקשיי הסתגלות איומים כשאני מגיע הביתה, וזה נורמלי, אני חלילה לא מבקרת ולא לועגת, מה אני יודעת בכלל על הדבר הזה. אבל בתורה שפחה תמיד יוצאת לחופשי. תמיד. זה לא שלא כואב לך. את תתאבלי ותגידי, אהבתי אותו. ואת תקומי ותגידי, ויש גם עכשיו מלא דברים שאני אוהבת. ואת תסתכלי קדימה ותגידי, ואני עוד אוהב כל כך. אישה אף פעם לא נרצעת. היא תקום בתמימות מאוד גדולה, תשים נעליים ותגיד, אני נכנסת עכשיו למקום חדש, מי שנכנס, אני הולכת קדימה. סיפור משגע על שמחה, בנות, אני מגלה לכן סוד, כל מאות הסיפורים של רבי נחמן מברסלב, כולם, עולם על שמחה. מהראשון ועד האחרון הוא שבר את הראש על האומנות הזאת, כי הוא היה כל כך מדוכדך וכל כך דיכאוני, ולהבדיל ממנו שפחתכם שמתחקרת את השמחה מאז שהיא קטנטנה, ואחותי הגדולה שעד היום חולה במחלת העצבות, אפילו של הרופאים יש כל מיני דברים לקרוא לזה, ובאנורקסיה רזה שקופה, לא רואים אותה בכלל. ואני ילדה מאוד 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 קטנה, מנסה לתחקר את מקורות השמחה, איך אני עכשיו משמחת אותה, ומה אעשה לצער של אימא כשהיא מביתה בא. אני באובססיה על הנושא הזה, לכן החודשים האלה הם תמיד מרחב הפריחה שלי, כמו גם הקמילה. אני חייבת את העזרה שלכם בזה, לכן עזרתם לי עכשיו בהגדרות השמחה. אנחנו במעשה וחכם ותם של רבי נחמן מברסלב, שני ילדים קטנים שהיו להם הורים מאוד מאוד עשירים, והם הפכו להיות פתאום עניים. אחד היה מאוד מאוד חכם ואחד היה תם, ולא שהיה טיפש, אלא שהיה לו שכל פשוט ונמוך, והם היו אוהבים זה את זה מאוד, אפילו שאחד היה חכם ואחד היה תם. החכם הופך להיות עבד נרצע לחוכמה שלו. לא, אני אעשה את זה, אבל זה לא מספיק. עשיתי את זה, עברתי את זה, אבל אני לא מספיק טובה. ואם אני אתחתן עם האישה הזאת, הוא אומר, אז זה לא יהיה מספיק כזה. והוא כזה חכם, והוא תקוע במקום, ולא נכנס לשום מקום. עבד נרצע של השכל שלו. והתם, שלא מוכן להיות נרצע, הוא רצען. מה זה רצען? הוא לוקח את העולם ועושה בו חורים ומכין נעליים, וכשאשתו אומרת לו, אבל איזה נעליים עקומות יוצאות לך? נעליים משולשות. והוא אומר לה, איש התם, שהוא בעצם כזה גאון, תפסיקי, זה כל כך יפה. והיא אומרת לו, אוקיי, אז למה הם מוכרים נעליים ב-100 שקלים ושלך ב-3 שקלים? והוא אומר לה, זה מעשה שלו. וזה מעשה שלי, ולמה לנו לדבר מאחרים? בואי תראי כמה יש לנו, ו3 שקלים זה נהדר, ואני לא מסתכל כמה אני אקום, אני שם נעליים ומתחיל ללכת, התהלך אמו בתמימות. אני כל פעם נכנס אל היום הבא, מתוך עשייה, ומנהגו היה, שהיה תמיד בשמחה. הרב חיים מזרחי חידש לי שזה ראשי תיבות תשובה. ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה. האיש התם הזה לא נשאר רצוע, הוא רצען, הוא שם נעליים, מסתער על היום הבא. תעשי מי שנכנס יום חמישי בערב ראש חודש, את עושה משהו, תכף נגיד כל מיני דברים כבר אמרתם, שמשמח אותך, קטן, פיצי, קטן שיק. למה? אומר רבי ישראל מסלנט, מייסד תנועת המוסר, שהפטירה שלו הייתה אתמול. אתם מכירות את המילים האלה, איך אני אוהבת אותם, אנחנו נגיד אותם עכשיו. מהתקבצות הרשימות הנעלמות, הוא בעצם מדבר פרויד, הוא מדבר על התת מודע, בגלל זה היו כל כך הרבה מתנגדים לתנועת המוסר בראשית דרכה, לרבי ישראל סלנט, שכל גדולי המוסר הם תלמידים שלו היום. והוא אומר, הנפש שלך צוברת חוויות בלי שעצם הלב, התקבצות הרשימות, הרשמים, הנעלמות, שזה תת המודע שלך, לאדם אחר יהפך. כך רבי עקיבא בתחילת לימודו אמר נואש לנפשו, והראו לו סתירת הדבר, אל תתייאש משפיכת טיפות מים על אבן שלא יראה מאומה מהשתנות האבן, ואף על פי כן המחקרים, המדענים, גוזרים שנעשה שינוי נעלם מהרגש האנושי, את לא בכלל מבינה איך זה. והוא הסיבה לחקיקת האבן, מריבוי המים, ברבות הימים, מהתקבצות הרשימות הבלתי נרגשות. את לא מרגישה, אבל לאדם אחר יהפך. אני רוצה להגיד לכם משהו, שמעתי אותו היום מאיזה פסיכולוגית נורא נורא גדולה. מהשבעה באוקטובר, כולנו מתהלכות עם משקל ענק בלב, ומתעלמות מזה, מתפקדות, ועושות, ואיך אמרת, ימימה, אני לא נרצעת, אני כל הזמן שמה את המנהלים שלי, אפילו אם הם עקומים, מסתערת על היום הבא, אבל יש לך בתים שרופים בלב, יש לך חיילים שרופים בלב, יש לך נאנסות בתוך הלב, יש לך שבוי, שאת קמה איתו והולכת לישון איתו בבוקר. אמרה הפסיכולוגית הזאת היום, אמרה לי, כשאת מרגישה שיש לך ילקוט כבד על הכתפיים, עזזה, את קצת מסדרת, אבל כשאת לא מבינה שהוא על הגב שלך, את כל כך עייפה מהפער בין מה שהנפש שלך צברה מאז השבעה באוקטובר, התקבצות הרשימות הנעלמות, לבין התפקוד שלך, את הולכת ונשחקת כל כך, אנחנו מאוד עייפות, צמה לב, עייפה, עייפה, אין לך חשק לכלום. אתם יודעות מה הגדרת השמחה לפי הזוהר הקדוש? אתם יודעות מה ההגדרה? ראותה דליבה. מה זה ראותה דליבה? חשק. לבעליך אין לך חשק, כי כשאתם ביחד עולים לך כל מיני סיפורים ואת לא רוצה ואת לא יכולה, לאכול אין לך חשק. את הולכת לקניון וקונה שמלה ואין לך חשק אליה. החשק הוא שחק, זה השחיקה הזאת בין כל מה שאנחנו סוחבות בלב, הוא עדיין לא פתור, הוא עדיין לא בא על פתרונו, לבין כל התפקוד הזה שהוא כאילו רגיל, אבל הוא לא, הוא כל כך לא. מה תעשי? הנפש שלך צברה, תת המודע שלך, כל כך הרבה רשימות נעלמות שהתקבצו אליה, תתחילי לעשות רשימות נעלמות שמחות, שמחות. למשל, מה כתוב בפרשה? איך מסמכים אישה שערה, כסותה ועונתה לא יגרע? שערה זה אוכל, זה החובות של גבר כלפי אשתו, שערה זה אוכל, כסות זה בגד, עונתה זה קרבה גופנית, אבל האור החיים אומר שיהיה עונה אותה בצר. שלושה דברים מסמכים אישה, שערה, כסותה, עונתה, ואני קוראת לזה, תישאר, תחסה, תענה. זה לא באמת תקנה לי אוכל, זה תישאר איתי ככה לארוחה הזאת, שאני לא אוכל לבד, כמו שאמרת רחל, כל כך יפה, כי לאכול לבד בשולחן, זה לא פשוט, תישאר שערה. תחסה, אני לא באמת רוצה שמלה חדשה, אני כן, אבל אני מחפשת כיסוי ככה לנפש, אני רוצה שההבטחות שלך כלפיי יהיו עם כיסוי. תישאר, תחסה, תענה, תענה. אני רוצה לא רק שתהיה איתי, אני רוצה שתהיה איזושהי היענות למה שאני מרגישה. אל תיבהל ממני כשאני עצובה. תנסו אחד משלושת הדברים האלה, כך אומר הרב עובדיה יוסף בראש חודש. את הולכת ואוכלת בבית קפה עם חברה טובה, במסעדה מהממת, אבל ימימה איך אפשר? עוד מעט נדבר על זה. כשעם ישראל בצער, כשהשבויים רעבים, איך אני הולכת לאכול עכשיו? עוד מעט נדבר על זה. קני לך בגד חדש. והשנה, בגלל שזה שני הדרים, אחד פלוס אחד. קשה, אני יודעת, קשה. המצוות לי, זה לא ככה חבידה. ומענה, מצוות עונה, שבי עם מישהי ותדברי. זו יכולה להיות מטפלת שלך, אבל עדיף מישהי שלא צריך לשלם לה בסוף. מישהי שפשוט מקשיבה לך כי היא אוהבת אותך, ואת יכולה לשפוך את הלב, ואת יכולה להגיד הכל. בנות, אלה שלושת הדברים שמסמכים אישה לפי חז"ל. וחבל מאוד שרק את, הגשמית,
הוציאה... למה גשמית? היא קלעה
להלכה. בדיוק, אני אומרת, חבל שרק היא קלעה להלכה. כן, מכוונת לדעת גדולים. לא, ראתה את התינוק, אמרה איך, ראתה זה, ספרים קודש, משוגעת. לקחה, את צודקת, את צודקת. וגם הם רצו להגיד את זה והתביישו.
הרבנית שלנו,
שיענו לי אמן, יכול לכתוב ברכה?
איך? מה אמרנו? ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם ומיופיו ושבורא מיני מזונות. אוקיי. אז בואו לאט לאט נלמד בעזרת השם, נלמד את האישה השחוקה הזאת לרקוד. האם מותר לרקוד בימים האלה? אני לא רוצה רק שתפסעי, אני רוצה שתלמדי צעדי ריקוד נפלאים. ובכן, בשבוע שעבר היה איזשהו כנס שרקדו בו בבנייני האומה, ובעיתון הארץ, כשראיתי את הכותרת הזאת עם התמונה הזאת של ניסן שור, הכתב שלא ממש מת עלינו, אז אמרתי, וואי, מעניין מה הוא יכתוב. והנה הפתעה. ככה כותב ניסן שור בטור שלו, תרבות רעה. הימים חולפים מהר מאז השבת השחורה, שבועות וחודשים מתערבבים זה בזה, הזמן נמרח, אני קם בבוקר, הולך לישון בלילה, ואני נאנח הרבה. זה אוי לפי מיטב המסורת היהודית, אוי היסטורי של רדפו אותנו והרגו בנו בפוגרומים, אוי של אי-ודאות. ויש, הוא כותב, דבר יפה, בכך שאנשים בוחרים לרקוד, דווקא אל מול פני הנורא מכל. לפי התפיסה המערבית, האירופית, הלבנה, אתה מצופה להתכנס בתוך עצמך בדלת עמותיך. כשמשהו רע קורה, אנשים לא אמורים לרקוד. והנה דווקא ההפך. לפי תנועת החסידות, ככה כתוב נשפט, לפי תנועת החסידות, מצווה להיות בשמחה תמיד, להרחיק את העצבות והמראה השחורה. ואנחנו נמצאים כרגע בתקופה של אבל מתמשך, רבים חשים קורבנות ואימה, אבל ייאוש הוא פריבילגיה. בשביל לשנות את המצב הקיים וליצור עולם טוב יותר, אסור להתייאש, צריך להילחם בדחדכת, לשמוח, די, מספיק עם האוי. ניסן שור, אותך איתי לאומן, בטיול הבא שלנו, פה באשירה. האם מותר לרקוד כשיש שבויים, כשיש כל כך הרבה הרוגים, כשכזה טבח קרה? האם זה נכון? בואו נקרא את התורה הנהדרת של רבי נחמן מברסלב על פרשת השבוע שלנו, פרשת משפטים. אנחנו בליקוטי מוהר"ן בתורה י' שהיא לא תאמן. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם כשיש חס ושלום דינים קשים על ישראל, על ידי ריקודים ומחיית כף נעשה המתקת הדינים. אוקיי, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? ואלה המשפטים. חייבים לומר שחז"ל, כשמדברים בפרשה על גנב, על רוצח, על הם מפרשים את המילה משפטים כשפטים, כייסורים. למה יש סבל בעולם הזה? שימו לב בנות, הפרשה הזאת היא שמדברת על רצח ועל גניבה ועל הלוואה שאין להחזיר. זה לא החצר האחורית של היהדות, ממש לא. ואלה המשפטים, כמו שפרשת יתרו ניתנה מסיני, כל הוואו, הגודל, גם הדברים הקטנים האלה, למה אנשים עוברים שפטים בחיים? למה אלה המשפטים אשר טסים לפניהם? למה יש סבל בכלל? למה בריאה אחת מראה לבריאה אחרת? למה? למה יש צער? מפרש רבי נחמן, אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, כשיש חס ושלום דינים, שפטים, איסורים על ישראל, על ידי ריקודים והמחאת כף אל כף, נעשה המתקת הדין. סליחה, האם זה ניתוק או ניתוק? איך אני יכולה, וזאת המצווה ביום חמישי בערב, לעשות את מי שנכנס הזה, לשים מוזיקה ולהתחיל לרקוד ולמחוא כף על ידי ריקודים ומחיאת כף, מתמתקים כל הדינים. שלמה המלך יאמר, לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה? מה הוא אומר בעצם האיש? המאוד עוד מדוכדך הזה בכל ספר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל אמר קהלת. והוא הבן אדם הכי חכם בעולם, והוא אומר, כשיש לך עצב, נכון שהוא אבסולוטי? כלום לא טוב, כלום, כלום, די, אל תסב לי, הוא נחם אותי מבדי, הכל אהב, אני לא אכל, מזוגיות, בכסף, רוסה, בדיאט, רוסה, רע, נכון שכשרע, הכל רע, הכל הבל? אומר שלמה המלך, ואתם תכף תסבירו לי מה זה מהמדרש, לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה, מה זה עושה? מה בגד עכשיו, ארוחה עכשיו? הכל הבל. ראיתי אני את המעשה אשר נעשה תחת השמש. איך טובים סובלים, איך... לא בשבילנו מאמי שלי. הכל הבל. לשחוק אמרתי מהולל. אומר המדרש, מעשה באחד מגדולי בבל, שהיה משיא את בנו ברביעי שלו. בתולה ניסית ביום רביעי, כך קובעת הגמרא, ומעשה באחד מגדולי בבל שמחתן את הבן שלו ביום רביעי, שזה וואי 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 של חופה, ועשה סעודה ומשתה לחכמים, אמר לבנו, עלה לעלייה והווה לנו חבית יין מן העלייה. עלה לעלייה והקישו נחש בין החביות ומת. המתין אביו עם המסובין ושהה ולא בא. הבן הזה לא חוזר. אמר אביו, אלה והרעם הבני עושה. עלה אביו ומצאו מושלח בין החביות, מת. מה עשה אותו חסיד? המתין בעצמו עד שאכלו האורחים ועשו כל צורכיהם, כיוון שגמרו, קם ואמר להם, לא לברך ברכת חתנים באתם על בני, בואו וברכו עליו ברכת אבלים. לא להכניס בני לחופה באתם, בואו והכניסו אותו לקבורה. אמרו שהסיפור הזה הוא על רבי יוחנן בן זכאי שמת בנו במלחמה, ואמרו עליו, לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה. מי מבינה מה זה מהולל? מהסיפור הזה. כששלמה המלך אומר לשחוק, אמרתי מהולל, ולכן די, אני מבזה את השמחה. זה לא מוסד להאמין בו ימימה. אל תאמיני. גם כשעצמך, אל תאמיני בזה. למה? כי אין שמחה אבסולוטית בעולם. היא תמיד מהולה. כמו יין מהול במשהו אחר. אז די, די, אני לא רוצה אפילו להתחיל לקוות. גם כשאני אתחתן, זה פתאום יהיה בגים בפרנסה, בגים בילדים, בגים ב... לא רוצה. אני בן אדם אבסולוטי. אני שלמה המלך. אצלי זה מההתחלה עד הסוף. נכון? הכל הבל. דיכאון הוא אבסולוטי? כן. כשאת עצובה, את רוצה למות? כן. והשמחה תמיד מאוססת, תמיד מהולה. שימו לב למוטיבים הספרותיים. במדרש הנהדר הזה, עליית גג תמיד מגלמת מוות. כשרבי אלעזר מת, אשתו שמה אותו בעליית הגג, ששני הבנים של ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס מתים, הם בעלייה. זה תמיד מקום שפה הכל מתנהל כרגיל. והנחש, שהוא סמל המוות, החל מפרשת בראשית, היין, שהוא סמל השמחה, ואיך הנחש בין חביות היין, החתן מת, ואמרה לי גלית ויזל המהממת על מנתו הצעירה והיפהפייה של אלקנה ויזל הצדיק שנפל בעזה ימינה. אין לי הסבר לזה, קחי את המילים שלי כמו שהם, כי ככה זה היה, נשבעת לך. בהלוויה הרגשתי בחתונה שלי. זה היה תלית, זה היה רב יהושע שפירה שקידש אותנו ועכשיו ספד, זה היה המון 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 אנשים, זה היה 7 ימים. מה זה? איך אפשר כשכל כך הרבה בחורים צעירים בגיל חופה, או שרק התחתנו, או שהחיים שלהם מהול? מתי מרגיש שלמה המלך את המהולל? שימו לב לסצנה המצוינת הזאת, כשיושב האבא, הוא יודע שהבן מת למעלה, הוא לא יודע איך להגיד את זה לאנשים שיושבים כאן, והם שמחים, והוא מת בלב, והוא מת באמת, והכל שם כל כך מהול, שמחה כזאת, עצב כזה. ראיתי אני את כל המעשה, הנעשה תחת השמש. אומר שלמה המלך שהוא נורא חכם, ולכן חכמים הם יותר מדוכדכים, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. ואומר, זה מעורבב. אני לא אוהב את זה. מגיע רבי נחמן מברסלב. מגיע בעל התניא. מגיע הרב וולבה הגדול, מגיע הרב קוק, והם אומרים, מה משלי? הגדרת השמחה זה מצב מהול. כששלמה המלך מסתכל מבחוץ, ראיתי אני את השמחה, לא שמח. אולי נשים? לא. אולי סוסים? לא. אולי כסף וזהב? לא. אולי חוכמה של הספרים? לא. למה? כי ראיתי אני את השמחה, ראיתי אני את המעשה אשר נעשה תחת השמש. שלמה, לשמחה, מה זו עושה? תפסיק להסתכל על המעשה אשר נעשה תחת השמש, איך אומר אתם, זה מעשה שלו. ועכשיו, מה המעשה שלי? הגדרת השמחה היא כשהמצב מהול. זאת אומרת, זה על הפנים, הילד, המצב של עם ישראל, הדיכאון שלי, הבדידות שלי. יש גם שמחה בעולם, ועכשיו אני הולכת לעשות את המעשה שלי, לא להסתכל בכל המעשה שנעשה תחת השמש, רע, 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 איך זה קל? אבל מה את עושה עם זה, ממי? זה מעשה שלי. שמחה אמיתית היא רק לנוכח עצב. היא רק שהמצב מהול, היא רק שאפשר לומר אבא לב ואמא לזה על הפנים. ואני הולכת עכשיו לייצר שמחה. בנות, חודש אדר א' הוא חודש חסר מזל, כי יש רק 12 מזלות, ובשנה מעוברת יש 13 חודשים, ומי שנולדה בחודש אדר א' היא חסרת מזל. ומה חזל כותבים על זה? בחודש אדר, שולחן ערוך, בנות. לא. בחודש אדר, בחיים הרי אני לא אגיד משהו רע, אז אל תרדמו אחרי הרע, כי תמיד יהיה בסוף טוב, כי אני חייבת, כי אני מאובססת על שמחה, גם כשהיא לא נמצאת, אני אמציא אותה. אז חז"ל אומרים, בשנה שיש בה שני אדרים, ואין מזל, אלוהים תן לי רק טיפת מזל, אין לך בריא מזלן של ישראל. מה זה בריא? בריא זה כמו לביש, זה כמו אכיל. המזל שלך נתון לבריאה שלך, שלך. אין לך מזל שתוקע אותך, יהיה לך פרנסה. ונוס אמר שלא יודעת מה, שצדק נגדך, זה בטח אותו דבר, אני לא יודעת אף פעם בדברים האלה, לא מבינה כלום. בריא נתון לבריאה כמו אכיל, משהו שאפשר לאכול, בריא מזלן של ישראל. דוחים ניתוחים לחודש אדר א', דוחים משפט לחודש אדר א'. כל אדר בריא מזלם של ישראל, אבל זה כשאין בו מזל, בכלל אין בו מזל, את בורט אותו. מי היורצייט שלו באלף, באדר אלף, קראו לו האיבן עזרא, והוא היה אני, 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 לא היה לו מזל בכסף, לא היה. אז הוא כתב את השירים שלו, החמשירים המתוקים, אשכים לבית השר, הוא בא לבקש עבודה, אומרים כבר רחב. אבוא לעת ערב, אומרים כבר שכב. או יעלה מרכב, או יעלה משכב, או יעלה איש אני, נולד בלא כוכב. הוא יליד אדר א', הוא נפטר באלף של אדר א', ואומר, בונה, אין לי מזל. נולדתי בלי כוכב. מה אני אעשה? מה תעשה מישהי שנולדה בלי כוכב? היא תהיה כוכבת. כשהמלאכים קוראים את השירים המצחיקים הדיכאוניים שהוא כותב על עצמו, אומרים לו, בונה, אתה חתיכת כישרון. הם מלהקים אותו בתור המשורר של המלכות שם בספרד, והוא הופך להיות כזה כוכב. מהכישלון שלו, כמו שהנכדים שלי אומרים, מהכישלון הקולוסלי שהוא בחיים, בואו נעשה מזה משהו מצחיק. בואו נעשה מזה כוכב חדש. אני הולכת ללמוד איתכן עכשיו משהו שאתן כל כך בטוחות שאתן מכירות ואתן לא, ועוד מעט אני אחזור לריקוד. עוד רגע. אנחנו בתורה, תורה כף דלת, ליקוטי מוהר"ן, תניאנה, החלק השני. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר, תכף זה פחות נחמד, בנות תהיו פליז בי סקולר, עכשיו תהיו למדניות, תעשו לי נחת. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר, להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו. הבנו? כן. וכל החולאת, החולאים הבאים על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. איזה בשורה משגעת יש כאן. יש לך כשנולדת את הכרומוזום שקוראים לו שמחה. הוא פה, הוא פה. אחרת לא היו אומרים לך מרבים באדר, מנמיכים קצת באב, כי אם אין לך את המצרך הזה, אז מה תגביא את הנמיכי? אין אותו. וכל החולאים באים מקלקול השמחה. היא פה, היא פה. את מקלקלת אותה, את מחרבשת אותה, אבל יש לך שמחה, מולדת מובנית. שימו לב, אל תעזבו אותי פליז עכשיו. כי יש 10 מיני נגינה שהם בחינת שמחה. כל מיני תווים שזה 10 לשונות, 10 לשונות של נגינה בתהילים, לנצח על הגיטית, בנבל, בעשור, בכינור. כמו שכתוב, עלי עשור, 10 סוגי מוזיקה, כי שמחתני, עושים שמחה. ואלו 10 מיני נגינה, 10, באים בתוך 10 מיני דופק, והם מחיים אותם. וכשיש קלקול ופגם בשמחה, שהיא 10 מיני נגינה, על ידי זה באים חולאים מ10 מיני דופק שמתקלקלים על ידי קלקול ה10 מיני נגינה. וגם חכמי הרופאים העריכו בזה, שכל החולאים על ידי מרה שחורה ועצבות, והשמחה היא רפואה גדולה. והכלל שצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות, להיות שמח תמיד, כי טבע האדם למשוך את עצמו למרה שחורה ועצבות, מחמת פגעי הזמן, לכן צריך להכריח את עצמו בכוח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו. ושעה ביום הוא יכול להקדיש ללב נשבר, אבל השאר חברים, וואו, תתגברי עלייך. מי יכולה להסביר לי? תנסו לחשוב עכשיו. באמת, זה אקוטי, זה פיקוח נפש. מה הקשר בין 10 סוגי מוזיקה ל10 סוגי דופק, וכשהמוזיקה מתחרבשת, הדופק מתקלקל ואת נהיית חולה, והשמחה שלך חולה. מוזיקה, דופק, חולי, שמחה. יש למישהי הבנה מסוימת? תנסו. זו אחת התורות. התורות מצווה גדולה להיות בשמחה. איך? העשייה של האצבעות, איזה יופי, לא חשבתי על זה. עוד משהו שתופר את הכל, את המוזיקה ואת הדופק ואת... איך? מהממת! למה בשקט? הצלת את ההקבצה. בנות! קצב. אתם מכירות את המטרונום שנותן לך קצב, נכון? או אלה שעושים עם הרגל, שהם ידעו. סיבת העצבות בעולם, כל העצבויות, זה תמיד אחת משתיים. או שהכל הולך הרבה יותר מהר מהקצב שלי, ואני בכזה פיגור, כזה פיגור. אני בדופק כל כך חלש, כשדופק החיים טס, היא התחתנה, ילדה, איך בכתה לי מישהי השבוע? אני עוד לא נזועה, והיא כבר אמא שכולה. לא יכול להיות. גם בזה את מקנה. אמיתי. זה הזמן, מה נעשה? באמת? הקצב של החיים גומר לך את השמחה, או שהכל כל כך איתי, כל כך איתי, היא מלא. שנה מעוברת, זה שנה שאת מגיעה לרופא בחודש תשיעי ואומרת, אני רוצה לעשות אולטרסאונד לראות אם יש כבר התבססות, שזה הראש כבר יוצא. הוא אומר, מאמי שלי, את לא בתשיעי, את בשמיני. זה למות, אי אפשר, אי אפשר, כשמושכים לך את הסוף, לא, לא, די, לא יכול להיות, בנות, זה שנה מעוברת, אדר זה סוף השנה, ניסן, פסח, זה תחילת השנה, ואת מגיעה לאדר, סוף סוף, ואומרים לך, תסחבי עוד חודש, לא, 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 אימאלה, איך זה קשה, מה אומר רבי נחמן מברסלב? אני לא יודעת, אני באמת אין לי תשובה ואני רוצה שתעני לי. האם רבי נחמן אומר, תשמעי למוזיקה שהשם מכתיב לך ותפסיקי להילחם במוזיקה, או שהוא אומר לך, תתעלמי מהמוזיקה של העולם ותבראי לך את קצב המוזיקה שלך? מה הוא אומר לעשות? מה הוא אומר לדעתך? כל הצער והחולי זה כי יש קצב בעולם ואני לא עומדת בו, אז הדופק שלי הולך ונחלש, או שאני בהיפרוונטילציה, או שאני רודפת אחרי הרוח. מה אני צריכה לעשות? מה זה? תתגבר! תזה! מה הוא רוצה מהחיים שלי? להתאזן. איך? מה? להקשיב למוזיקה של העולם? יאללה, עוד חודש, לעשות זירוז, להשתלב. איך?
לחבר מנגינה חדשה.
לחבר מנגינה חדשה, אני גם נוטה לזה, כאילו בריא מזלן של ישראל. אני אחבר מוזיקה לקצב שלי, וזה מעשה שלי, ושהיא תתחתן 7,000 פעם. לא מעניין אותי.
זה שני שלבים, רק אחרי שם.
איך?
זה שני שלבים, אחרי זה אתה מקבל את הקצב של העולם.
אחרי שאתה מקבל את הקצב של יפה, אלומה לב המתוקה שהתחתנה השבוע, אני מיד אשמע אותך כי זה חשוב לי נורא, אלומה לב התחתנה השבוע ומי שהיא כתבה לי, הרבנית, אני חייבת להגיד לך שזה שהיא התחתנה, זה רק עשה אותי עוד יותר מדוקת שרק אני נשארתי מאחור. אז שלחתי את זה לאלומה ואמרתי לה, מה יש לך להגיד להגנתך? בבקשה. וכתב אישום לא פשוט. אז היא ענתה לי כל כך יפה. היא אמרה לי, את יודעת מה אני הייתי עושה? כשהיו מתחתנות והייתי אוכלת הלב, למה רק אני? מה? היא אומרת, פשוט הייתי שמה אותם על השטק. היא לא קיימת יותר, זאת שהתחתנה, לא רוצה אותה, לא רוצה קשר איתה, עשתה מעשה נורא. היא אמרה, תגידי לבחורה הזאת שתשים אותי על השטק. שתשים אותי על מיוט ושתתעלם ממני. שזה אולי מה שאמרת. אני בורט לי את השיר האיטי שלי. יש בנות כאלה, יש
הכל. כמו לשים אוזניות.
כמו לשים אוזניות ולא לשמוע את הרעש הרקע, נכון. יפה. מה רצית להגיד, מאמי?
ומתחיל בלקנות לך מחברת תווים.
וואי.
קודם כל תתחבר לבסיס שלך.
תתחבר. איך קוראים לך?
קוראים לי יפעת, ואנחנו במקרה פה.
יפעת, במקרה פה. איזה מזל. העלית לנו את... ממסעדה ממול, וזה מזמת לפה. יא עוללת, אמרתי באדר מסעדה. אז יפעת שנקלעה לכאן בטעות אמרה, שלדעתה הדבר הנכון הוא לקנות לעצמך כהתחלה מחברת תווים. ואת מתחילה ללמוד את הקצב הפנימי שלך. זה כל כך נכון. זה נכון. תמיד זה קרה לי בלידות שהייתי מגיעה, וכואב, כואב, כואב, יפי, 2 מילימטר, וזאתי, איך היא הולדת בקלות, איך מהר, איך זה קרה, הייתי עושה לה עין נוראה, שהיא חייב לאחרי לפחות, משהו, למה זה ככה? הקצב שלך, ואת הולכת לפי המטרונום שלך,
מיילדת.
צריך מלא כוח, מלא 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 כוח. בואו נלמד איך עושים את זה. אומר לנו רבי נחמן מברסלב, על ידי ריקודים ומחיית כף, הריקודים שנרקוד באדר הזה בנות שלי, יהיו מחיאה של מחאה. הם יהיו ריקוד שהוא עיסוי לב כדי שלא נמות, ואני אסביר. הלב שלנו שבור, רוחנו שבורה. אין זמן יותר שבור מאשר אדר א', אומר רבי נחמן מברסלב. למה? כי כשעמלק האויב של פורים ושל אדר מגיע, הוא אומר, מתי הזמן הכי טוב? לשבור אותם בדיוק לשניים, יד על כס יד. אין הכיסא שלם ושם השם לא שלם, אני אשבור אותה לחצי. החצי של השנה זה אדר. אדר א' זה חצי של אדר ב'. פורים, שזה י' ד', זה החצי של אדר ב', שהוא החצי של אדר א'. זין באדר, שזה פטירת משה רבנו, זה החצי של י' ד' באדר, שזה פורים, שהוא החצי של אדר ב', שהוא החצי של אדר א', שהוא החצי של השנה, הוא בדיוק באמצע השנה. למה רוחי שבורה? כי את לא רוחנית, אז אין לך רוח בלב, אין לך דופק, את לא עומדת בקצב של העולם, כי את בדיוק רחוקה 6 חודשים מהרוחניות של תשרי, ראש השנה, יום כיפור, רחוקה 6 חודשים מהרוח של אלו, של השופר ושל הסליחות. את אישה כל כך גשמית, כל כך גופנית, כל כך חושבת רק על הגוף כל הזמן, ועל הכסף כל הזמן, ועל האוכל כל הזמן, ועל הבריאות כל הזמן. אין בלב שלך רוח. מה תעשי, אומר רבי נחמן מברסלב הגאון, כשהלב שלך נשבר, הלב שלי נפקע לשניים. וזה קורה באדר א', החודש הכי שבור, הכי רוח שבורה. מה תעשי כדי שהרוח תגיע למקומות הכי רחוקים בגוף שלך, שזה קצות האצבעות וקצות הרגליים? הילד שלי, זיכרונו לברכה, היה שבור לב, ליטרלי. לא היה לו חדר שמאלי בלב. קראו לזה טריקוספידטרזיה. אין חדר שמאלי בלב. וכל הזמן היו באים סטודנטים לרפואה ומצלמים לילד שלי את האצבעות, כי הן היו כחולות, אבל ככה, כחול כהה, כי החמצן וגם השפתיים וגם הרגליים, החמצן לא היה מגיע לשם. ממי שלי, תנשיבי בך רוח חדשה. אסור לך ליפול למראה שחורה, יש שם שמחה, איפשהו, מכוסה, בהמון שכבות, אבק. יאללה, תזיזי רגליים, זה עיסוי לב, ותזרימי, תזרימי את הדם עד לרגליים. תמחאי כפיים, זה מסלק את כל הדינים הרעים ששורים עלייך, כי את כל כך עצובה, ואת כזה כלי קיבול מדהים ל... זה לא באמת ריקוד שמח, זה ריקוד של מחאה. זה ריקוד של צעקה, זה ריקוד שאומר די, 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 אני לא יכולה יותר. ותראי איך הרוח פתאום תשוב אלייך. את חייבת, חייבת לראות את הטוב הזה שבעזרת השם מגיע. אתם יודעות שיש 12 ביטויים בתפילת יעלה ויבוא שאומרים בראש חודש. יהיה החודש הזה למחילת חטא ולסליחת אבון כשיש 13 חודשים אנחנו גם אומרים לכפרת פשע. מה הפשע הכי גדול שיכול להיות בעולם? למה אנשים עושים פשעים? למה אומרים לכפרת פשע בשנה מעוברת? אומרים חז"ל, כי החורף ארוך, וחורף ארוך זה מדחדך, וכשאת מדוקת את חוטאת, כי את לא יכולה כבר בלי אהבה, ובלי מישהו שישאר ויחסה ויענה, ואת מוצאת כל מיני נחמות סרק בזרועותיהם של אנשים שסתם, ותחפר לי על הפשע הזה, זה פשוט החיים לא בקצב שאני יכולה לעמוד בו, אני חייבת להביא לעצמי כבר איזושהי ישועה של שמחה רגעית, שמחת עניים. האם זה בסדר, ריבונו של עולם? לא. אני רוצה לכפרת פשע. אומר רבי נחמן מברסלב, תקשיבי טוב. האדר יבוא עם המון עצב ועם המון פוטנציאל של צחוק. צחוק זאת היכולת להאמין שהכל פתאום מתהפך כמו בסוף בדיחה. הכינו אותי למהלך אחד ופתאום וואי. לא ציפיתי שזה יקרה. עוד מעט נדבר על זה שהאבלים, איך קל להצחיק אותם. רעיון פילוסופי כל כך יפה. אני אקרא את התורה הנהדרת שאני קוראת לה מי שנכנס אדר. בעניין השמחה, כותב רבי נחמן, על פי משל, לפעמים בני אדם שמחים ומרקדים וחוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות ומראה שחורה ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים ומכריחים אותו בעל כורחו שיהיה שמח עמהם. כך בעניין השמחה, כשאדם שמח, אזי המראה שחורה והייסורים מסתלקים מהצד, אבל מעלה יתרה להתאמץ, לרדוף אחר המראה שחורה, להכניס אותה גם כן בתוך השמחה, ואז מגודל השמחה מהפך כל הדאגות והעצבות והמרה שחורה לשמחה. ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. על מי זה כתוב? על שבויים שחוזרים הביתה. ימימה אמרה לי, אמא מתוקה אחת שאת כל היום מטפלת בהם, כל היום אני נורא מחכה שהוא יחזור. אני לא יודעת אם אני מחכה למי שיחזור כמו שהוא יחזור. כי אם חייל להבדיל צריך לעשות מי שנכנס, מי זה נכנס אליי הביתה? אני לא מכירה את הילד הזה. ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה. זה יהיה תהליך. אני רוצה להסביר את רבי נחמן, ולתת לך שיעורי בית של החיים. כשיש מראה שחורה, ויש מעגל של רוקדים, צריך לחטוף את המראה שחורה ולהכניס אותה לתוך השמחה. בנות, מי שנכנס, זה עבודת חיים. כשאת נכנסת למקום, את נכנסת הביתה אחרי יום עבודה, את נכנסת לעבודה, את נכנסת לכיתה ללמד, כניסה היא אחריות. הבנת? תפסיקי לחכות שאת פותחת ונכנסת וכולם נענים אלייך, ואיפה היית אמא ואיך היה? כניסה היא אחריות, ואני אסביר. כשאני נכנסת יותר מדי, אלוהים, די, לאהולי אבלים, היא יושבת שם, אמרה שחורה, ואז אני עושה כניסה. אני התנועה, היא הסטטית. מראה שחורה תמיד תעמוד בצד. מי שנכנס, כמו הדר, מחולל באוויר תנועה. ואז מה קורה? כשנכנסתי לאוהל של אבלים, החלל פחות גדול, החלל פחות מורגש, ואז המקום הצפוף הזה ינחם אתכם, כי זה בין המון אנשים, שאר אבלי ציון וירושלים. את הזזת את האוויר. בנות, ריקוד זה לא התנועה שלך, בכלל לא. יש את הצייר הזה שאני לא זוכרת את השם שלו, שכשהוא מצייר משהו, הנגטיב הוא גם ציור. איך קוראים לו? איך, אשר, נכון, אשר. המדרגות השחורות לבנות, לא, פתאום את רואה שהנגטיב הוא גם ציור. בנות, התנועות של המחול הם כלום. כל האוויר מסביב זז. חלקיקי מראה שחורה ותקועה מקבלים תצורה אחרת, כי את עשית את הכניסה שלך. את נכנסת כמו אחיות שלמה שתמיד מגיעות שעתיים אחרי תחילת השיעור. הן נכנסות וזה תמיד מחולל שמחה אדירה. ככה מוכיחים בחוכמה. תגידי לה למה את באה מאוחר, פספסת את כל השיעור. תגידי לה, את עושה כניסה של פשניסטה. והתפקיד שלנו בנות זה להזיז את האווירה. להזיז את חלקיקי האוויר. אמרה לי תלמידה נורא חכמה אתמול, ימים עשימי לב, המראה שחורה היא ביחיד, והמעגל של הרוקדים הוא ברבים. לפעמים כשאת בדיכאון נראה לך שזה משתרע על כל החיים, לא, המראה שחורה זה תמיד אחד, תמיד. את פותרת את זה בכלום, בשנייה, בשום דבר. אני לפעמים מתביישת, בביטוי נשים דעתם קלה, מתביישת, אני יכולה לקום כל כובד העולם על כתפיי, די, זה הסוף, למות, עכשיו, זהו, ימים התמות היא בסי. ושטות, היום זה קרה לי, פתאום הבן שלי מביא לי חבילה מזר השכוחה, לא זכרתי לך שהזמנתי את זה, בגלל החוטי ממחשימה, זה לוקח 4 שנים, כן, עד שזה, לא היה אכפת לי, שזה ממש, שזה היה ריח של לחוך, לא אכפת לי, אני, הקופסה, לא זכרתי מה יש בה, אני פשוט התחבק. מה, אני מה, את כזו מטומטמת? אנחנו בעצם מעצימות את המראה השחורה לאין ארוך יותר ממה שהיא, אבל היא צריכה תנועה. על ידי ריקודים ומחיית כף, רבי נחמן יאמר שמחיית הכף היא לא זה, היא זה. זאת מחיית הכף של רבי נחמן, זה, זה. כמו שעושים בהתעמלות, מכירות את המכשיר, שאת כל הזמן נזרקת אחורה, אני כל פעם מקטינה את התנועה. זה נהיה ככה. המצילתיים. זה הרוח הזו, כי אין לנו רוח, אין לנו רוח בלב, אין לנו רוח בבעם, אין לנו...
אבל זה נותן את הכל.
ממש ככה. את עושה את התנועות האלה בספורט, מוזיזה את האוויר, בועטת. זה בדיוק זה. אנחנו חייבות לעשות את מי שנכנס הזה. ואני חייבת לכם שאלה מתחילת השיעור, ואז אני אשתוק. ואל תתפלו אם תבואו הביתה מדוכדכות. זה בדיוק התמהיל הזה, המהול הזה, ותתגברי עליו ותעשי אותו. באמת, לדבר על שמחה זה אין דיכאון כזה בעולם. אבל עשיתם לי טוב, עשיתם לי טוב. זה היה... היא לא יודעת, נורא קשה, נורא קשה לא לראות כלום, לא לראות כלום. אנחנו רוצים לראות משהו, ניצחון, שיטוח, שבועים, משהו! באמת, אנחנו צריכות להתפלל מלא, בנות תיזהרו ממני, שבוע נורא 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 כעסתי. זה שאת לא אוהבת את העסקה, זה לגיטימי, אבל... משם לעשות קפיצת בנג'י לזה שהשבועים הם כבר לא עסקי ואני מוותרת על זה כי העסקה כל כך מסוכנת ולא טובה. ואבוי לך. אוי ואבוי לך. ואני שומעת דיבורים כאלה כבר היסוס בלהתפלל על החטופים שישבו. את לא אוהבת את העסקה? יופי. You may as well. את יכולה לערוך עסקה חדשה עם הקדוש ברוך הוא. תפסיקי להקריב את החטופים, תקריבי. ממך, אני מקבלת על עצמי, לא לדבר לשון הרע עד פסח. בואי נראה אותך, תעשי עסקה כזאת. נכון? זה עדיף מלשחרר את סינואר. לעשות דבר כזה, תעשי עסקה חלופית. אני כל כך מבוהלת מזה שלהגיד חטוף, זה כבר נהיה משהו לא לגיטימי. אני לא מרשה, אוי ואבוי, אנחנו לא יכולים. אכזרות, אנחנו עם רחמן, סור. למה אפשר להצחיק אבלים? בקלות. היה אדם בעולם שנקרא, אתם לא חייבות, זה מאוד עמוק וזה נורא יפה. היה אדם בעולם שנקרא על שם הצחוק וקראו לו יצחק. הוא נולד מכוח הצחוק. עצם הקיום שלו הוא צחוק. הראו לאברהם שאין לו מזל של ילודה. לא יהיו לך ילדים. והוא נולד בניגוד למזל, אבל זה לא מה שמצחיק. יצחק אבינו נעקד, כיוון שהגיע החרב לצוואר, כותב המדרש, פרחה ויצאה נשמתו של יצחק. ואז נשמע קול בין הקרובים, אל תשלח ידך אל הנער, וחזרה נפשו אל גופו, ועמד יצחק וידע יצחק שכך עתידים המתים לחיות. ואמר, ברוך אתה השם מחיה המתים. שימו לב, בתפילה, בתפילת 18, הברכה הראשונה היא מגן אברהם, הברכה השנייה היא מחיה המתים, כנגד יצחק. הוא נקרא על שם הצחוק. כל ההתהוות שלו הייתה בניגוד לטבע, ובעולם הזה הוא כבר מת בפועל. הוא נקרא אפר. אפרו של יצחק צבור ומונח על המזבח. איך? הרי הוא קם בסוף. הוא באמת מת. וצריך להבין שזה הדבר הבסיסי שיש בעולם. שרית שלי, אהובה שלי, זה בשבילך. אם שכולה, ראיה שכולה שצופה בנו עכשיו, היא גם שכלה את האיש שלה, גם שכלה את הבן שלה. ושאלה אותי, האם זה פנטזיה להאמין בתחיית המתים? האם זה אמיתי הדבר הזה? כשהעולם יביא את כולם לידי צחוק, כשיתברר שכל התהליך שחשבנו ברצינות, שהוא משהו של ממש, יתגלה כחצי הראשון של הסיפור המבדח, יצחק. אחרי שיתגלה החצי השני, כולם יצחקו. כשהסיפור הזה יהיה מסופר עד הסוף, זה יצחיק. יצחק אבינו יצר את המצב שכל המתים עתידים להחיות. זה המצב הבסיסי שבו אנו חיים, וכל פעם שצוחקים, זה מזכיר את המצב הבסיסי שיש בעולם של חכים המחכי לסוף הבדיחה. מה הכוונה? למה קל להצחיק אבלים? כי בשבעת ימי האבל, ההבנה הזאת של... זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שהוא לא פה. די, לא, לא. אין מצב שהוא לא פה לתמיד. זה נורא נורא חזק. כי זה נכון. זה לא יכול להיות. וכמו השינוי החד הזה של הלקיחה שלו, יראה השינוי החד של השיבה שלהם בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו. וואי, די, איך יכול להיות? אין מצב. בשבעה את מבינה שזה לא יכול להיות שהוא מת. כל היופי והטוב והשכל, אין מצב. קל להצחיק אותך. אחר כך, את כבר מאבדת אמון בפנטזיה הזאת. של העולם הזה יש סוף טוב. נורא נורא קשה, זה לא הגיוני, זה מצחיק. נכון, כל צחוק מרפא, כל צחוק בורא בך בלי שאת יודעת את תכונת יצחק שאומר לך, מה תתקומי? איך הייתה סבתא שלי מסעדה? אומרת, הדי תחת לעולם קום, זאת מתחת לעולם קומי. כך היא הייתה אומרת. מה קרה לך? למה את לא קמה, את צעירה? הייתי אומרת לה, אני לא מרגישה טוב. קירות את אח של המרוקאיות? זה לא חטא מפה וזה לא חב, זה עבר שיש רק למרוקאיות. אין זלזול כזה בעולם, אין, זה הבוז והתגלמות. חולה? את סקנה? אין חולה, מה פתאום? אין דבר כזה. כל צחוק, הצחוק עכשיו שצחקת, זה תחיית המתים, זאת בשורה. אין צחוק שלא יוצא ממך, שאומר, מתוקה זה חצי סיפור. את מבינה את זה רק כשלא עלינו, לא, את חס ושלום. אבלים מבינים את זה, רק שזה המוות, הוא כל כך קרוב, לא יכול, אין מצב, נכון, נכון, אין מצב. את צודקת, רק את צודקת, היא הזויה, המסכנה, היא לא מאמינה. נכון, היא מאמינה בדבר האמיתי. איזה צחוק זה יהיה. בשוב השם את שיבת ציון, שנראה אותם חוזרים מהשבי. נכון שגם בזה אנחנו כבר לא מאמינות. יו, איך אני רוצה לראות אותו ככה, חתיך, ככה, רחוץ, שטוף. עם הטרנינג הירוק הדוחה שהם מלבישים להם, ככה כשהם עולים למסעית של הצלב האדום. איזה שמחה זאת תהיה. וזה מחכה לך, ותצחקי. והבן איש חי אומר שבית, שנשמע בו קול של צחוק, פעם ביום, זה מסלק את כל הדינים ואת כל החולאים ואת כל חוסר הפרנסה ואת כל חוסר הבריאות. כשאיוב סובל מאוד מאוד מאוד, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. למה כאלה שפטים? מה אומר הזוהר? דה רזה דגלגוליה. זה גלגול. את גלגול, את צריכה לסבול עכשיו מה שהגלגול הקודם שלך זה. מה זה אומר? למה זה מנחם? מה אכפת לי מאיזה מרשעת שאני צריכה לעשות בשביל את העבודה? למה זה מנחם אותי שזה גלגול? כי זה אומר לך שיש סיפור מאוד 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 גדול. אז תתגלגלי מצחוק, יא גלגול. זה מה שצריך לעשות עכשיו. להתגלגל עם העולם הזה, להתגלגל בקצב שאת מכתיבה לגלגל עוד שנה, גל עוד שנה. נכון, זה לא הקצב שחלמת עליו, אבל תבראי קצב מחודש, כי הגדרת השמחה היא לא המעשה שנעשה תחת השמש, כי הוא על הפנים. הגדרת השמחה היא המעשה שלי. לקחתי את התמהיל הלא פשוט הזה שקוראים לו החיים שלי, ורקחתי אותו לכזאת עוגה מהממת וטעימה ומנחמת. חודש טוב. בנות שלי, אני רוצה שכל אחת תיקח תפילה, תשים על המקרר ותגיד בכל בוקר. בבקשה. איזה יפה זה. איך לא השתמע?
איך קונים את זה? אמרתי לה בכל